ללכת בעקבות סלמן, לזכרו של סגן אלוף סלמן חבקה, מפקד גדוד של חטיבה 188, שנפל בקרב ברצועת עזה.
ביום נפילתו בשני בנובמבר 2023, כאשר ראיתי את הסרטונים של סגן אלוף סלמן חבקה מינוך ג'אט, מפקד גדוד 53 בחטיבת ברק, מיד הבנתי, מבלי להכיר אותו באופן אישי, באיזה בחור מיוחד מדובר. סלמן היה יפה תואר, עם חיוך ענק, חריזמטי, דומיננטי, בעל כושר ביטוי מרשים, בקיצור, מנהיג מלידה. מאותם אנשים שהמוח פשוט מסרב לקבל שהם כבר לא איתנו יותר. הרי הוא נראה כל כך מלא חיים, חדור מטרה, צעיר, איך ייתכן שבסיפ ריחתו חייו נקטעו ברגע? מלבד תפקידו כמפקד גדוד, שתחתיו היו חיילים רבים, סלמן היה גם בעל, ואבא לילד קטן בן שנתיים. הוא היה בן הבכור במשפחה, ועד מושבע של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה. עבדה גדולה לא רק למשפחתו ולחבריו, אלא למדינת ישראל כולה, ועליו עוד נשמע רבות בספרי ההיסטוריה. אני רוצה להגיד שלום לעימד חבקה, אביו של סלמן, שנמצא איתי כאן באולפן.
שלום לך.
אז אנחנו, עם ישראל, מכירים וזכינו להכיר את סלמן דרך הסרטונים. הנפילה שלו הייתה מאוד מאוד מתוקשרת, ובאמת ככה, רק מלראות את הסרטונים, הבנו באיזו אבדה גדולה מדובר ואיזה בחור הוא היה. אבל אני רוצה קודם כל לדבר על סלמן הילד. איזה ילד הוא היה?
הוא היה ילד מיוחד. בגיל צעיר ראינו בילד הזה משהו, ילד אחר. ילד שאוהב לדעת הכל, שואל הרבה שאלות, רוצה להבין, יושב עם הגדולים ושואל שאלות, תמיד השאלות שלו, שאלות שאפשר להבין שהוא ילד כאילו מעל לרמה הממוצעת. ובלט גם בבית הספר מכל הבחינות, אם זה חברתית, אם זה לימודית, ממש היה ילד מיוחד.
ואתה עימד כאיש חינוך, על איזה ערכים גידלת אותו? איך מגדלים מנהיגים? תספר לנו את סוד הקסם.
תשמעי, אני בהיותי כמורה שדואג גם, בהיותי גם כמחנך, לחנך את כל הילדים, אז חובה עליי קודם כל לדאוג, אני מתחיל בבנים שלי. אז סלמן, בהיות והוא הבן הבכור, אז ממש אני שקטתי את כל הערכים הדרוזיים, כאילו, לעזור, לתמוך, לדאוג לאחרים. כל הדברים הטובים ניסיתי והצלחתי לנטוע בו.
סלמן הוא היה בעצם הבן הבכור שלכם, אצלכם בעדה הדרוזית, הוא הסמל לתקווה, להמשכיות, ככה הבן שמחנך את הדורות שבאים הלאה. מה הייתה הדינמיקה שלו עם האחים?
גם, כמו שהייתי אני איתו, גם כי הוא עזר והמשיך איתי, הוא דאג וגם עזר, ובמיוחד לילד מספר 2 שהיה אחריו חוסם, שעד גיל 10 הוא היה ילד רגיל לכל דבר, בגיל 10 מסכן הוא חלה בטרשת נפוצה, ומאז הוא חולה, בשנתיים האחרונות מצבו התדרדר והוא היה צריך כיסא גלגלים, וסלמן כל השנים רצה לעזור, רצה לתמוך, רצה להחליף אותי בבית חולים, למרות שהיה לו זמן, אבל תמיד, אבא אני אחליף אותך, לך הביתה, לך תנוח, לך קצת לבית, תתאוורר, אני אחליף אותך, וככה גם כל האחים שלו, וחבל שלא ראית לפני יומיים שהיינו בקיסריה, איך הנכד, שזה הבן שלו, הוא בא במקומי ורוצה, כאילו תפס את כסי הגלגלים ודוחף את חוסם כסי הגלגלים, ואנשים שם עמדו בהלם. אמרת להם, אלה הערכים שאנחנו מגדים את הילדים שלנו. את רואה ילד בן 3,
וואו,
דוחף את הדוד שלו בכסי הגלגלים, ואנשים עמדו בהלם ורק צילמו.
אנחנו מדברים על ילד בן 3, על עימד,
כן,
עימד
כן,
הקטן. איך הוא באמת קיבל את זה? איך הוא עכשיו?
תשמעי,
הוא עדיין... מצליח להבין?
לא, אני לא מאמין שהוא הבין, אבל הוא מרגיש את החסרון של אבא, והוא עדיין כל הזמן אומר לי, איפה אבא? אבא בא, ושהוא רואה אנשים עם בגדי צבא, אבא איתם, ושהיינו ביום שישי גם בקיסריה, רואה את כל האנשים לובשים את החולצה, ועל הגב התמונה של סלמן, אומר לי, אבא, למה כולם עם התמונה של אבא? מעניין,
וואו.
וגם על החולצה שלו, והוא אז רוצה לו כל הזמן להסתובב, לראות את התמונה של אבא על הגב שלו, וואו, כאילו הוא מרגיש, אבל אני לא מאמין שהוא עדיין יכול להבין את זה לגמרי, שאבא שלו לא יחזור.
מה סיפרתם לו?
סיפרנו לו שאבא בינתיים במלחמה, ואתה תראה אותו רק בתמונות. זה מה שביקשו מאיתנו, ועל זה אנחנו בונים, אבל הוא גם הילד עימד, הוא ילד כמו סלמן, ילד יוצא מן הכלל, עם אינטליגנציה, הוא בן 3, אבל אינטליגנציה של בן 6.
כן, הוא מזכיר אותו? הוא מזכיר לך אותו?
ממש, ממש.
סיפרת לי מקודם שגם למר, הבת הקטנה, שסלמן בחר
כן,
לה את השם.
כן, למר היא הבת האחרונה במשפחה, וסלמן בחר לה את השם, ואנחנו רואים גם בלמר, זה דור ההמשך של סלמן. כאילו מבחינת האישיות, מבחינת התכונות, מבחינת היכולות, מבחינת הערכים, ממש אותו דבר. הדאגה שלה בכיתה, בבית, לנכד, לאח, לכולם.
סלמן למד גם לא בבית הספר רגיל, הוא למד בקציני הים באקו.
כן.
מה עמד מאחורי ההחלטה לשלוח אותו לבית ספר שהוא רחוק מהבית, בית ספר של משמעת, כן. הוא בסך הכל נער.
כן, אז זהו, הוא למד עד כיתה ח', אני לימדתי אותו בזין וח' שפה עברית, והוא עבר, אנחנו גם בהסכמתו, עברנו אותו לקציני ים. רציתי, סלמן, למרות הערכים הדרוזיים והתכונות שלו, רציתי גם שיקבל את החינוך הצבאי, שיעזור לו בצבא ושיכין אותו גם לצבא. אז בקציני ים עכו, למרות שהוא היה ילד דרוזי, ובא דובר שפה ערבית לבית ספר יהודי, למרות הקשיים, הוא הסתדר מאוד, הוא התחבר מאוד, כולם אהבו אותו, הוא היה מצטיין, 4 שנים מצטיין, ואמת ההכנה הזאת הניבה פרי, והוא בצבא היה, כאילו, ראינו שזה עזר לו מאוד, היותו בקציני המקו.
אני בעצם רוצה שנדבר עכשיו לשבעה באוקטובר, שזה בעצם, בוא נגיד ככה, התוצאה בשטח, אבל בקנה מידה רחבים מאוד על סיפור הגבורה שלו. אז בוא באמת נדבר על השבעה באוקטובר, איפה זה תפס אותו?
אז סלמן היה בבית, ביום שישי בא אלינו, ישבנו קצת. ביום ראשון, בשמיני לאוקטובר, היה יום הולדת של אמא שלו.
וואו.
ואז ביקשתי שאם יוכל לא לחזור בראשון, אמר לי, אבא בשום אופן, אני קצין, אני מפקד גדוד, אני לא יכול לא לחזור. חובתי. אוקיי, סלמן, מה עושים? אמר לי, אבא, אנחנו בוא נצא מחר שבת, נצא ככה פה, טיול קצר, ונשב, נעשה ככה, תבוא לי משהו, ונעשה הפתעה לאמא.
יום קודם, לפני
יום
הולדת.
כן.
זה מראה את השילוב שלו, היו לו הרי הרבה קובעים, הוא היה גם בעל, וגם אח בחור, וגם מגד, ובאמת מסור להכל, ועושה את הכל בצורה הכי מאוזנת
כן,
שיש.
כן, ורוצה להספיק את הכל.
בדיוק.
להספיק, אז הוא לא רוצה לפספס את זה, ואז אמר לי, אבא, אוקיי, אז אני הסכמתי, בשבת בבוקר, כמו שכל ישראל קמנו, ושמענו ירי טילי בכנסת מחבלים, אבל לא הבנו. אני מתקשר אליו בבוקר, אומר לי, אבא, צריך לבטל, כי אני חייב לחזור. מה קרה? אומר לי, אבא, יש מצב בדרום, ואני חייב לחזור. אמרתי לו, כן, גם אני שומע, אבל יש משהו כאילו שאני לא מבין. אמר לי, אתה תבין. אבל הוא הבין, סלמן לא יודע, הייתה לו תחושת בטן, שהוא קלט שמשהו גדול מבין. אז ב7:30...
זה מה שאני שואלת את עצמי, כי הרי לא הבנו. גם לאורך כל יום שבת לא הבנו את גודל האירוע, והוא דווקא בשבע כן. בבוקר כן הבין.
הוא הבין, לא יודע איזה תחושה הייתה לו, איזה הבנה, שהיא לא קיימת אצל הרבה מפקדים.
כן.
וגם המפקדים שלו, שפגשנו אותם אחרי חודשיים, אמרו לא הבנו מה סלמן הרגיש, ואני אספר לך עוד בהמשך על מה הוא גם אמר, והם לא אמינו עד שראו במעניהם. ואז סלמן ב7:30 קם, עולה על מדים, אומר שלום לאישה, לבן, והוא לוקח את הנהג שלו, שזה גם מהכפר, ונוסע אל צעילים. בדרך הוא מזעיק את כל הגדוד, תגיעו לצעילים, מי שמגיע, תתחילו להכין את הטנקים, לחמש אותם, לתדלק, ולוודא שהכל תקין. הם מגיעים, והם מתחילים לצאת, כאילו בקבוצות קטנות. מי שהגיע, עולים על טנקים, וסלמן, עוד פעם, כמו שאמרתי.
והכל הוא בעצמו, את כל הפקודות, את כל
ההוראות,
בעצמו.
אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא אמר לו, כאילו הוא לקח אחריות שצריכים אותי, אני הולך לעשות את העבודה. ואז אמת, מגיעים לצאלים, עולים על שושה טנקים, והוא נוסע קודם כל דרך הכבישי החול, אבל רואה שזה מעכב אותו, ואז נותן הוראה, תעלו על הכביש הרגיל, ובדרך הוא אומר לקצינים ולחיילים שבטנקים, אנחנו הולכים למלחמה. ואת זה גם לא הבינו, אמרו, מה מלחמה? איזה מלחמה? אבל שגיעו לבארי, ובדרך ראו את הגופות, את הרכבים שעולים באש, את כל הדברים, הם הבינו מה שסלמן הבין, אבל לא קלטו כמו שהוא קלט את זה. ואז מגיעים לבארי, הוא מוצא שם את ברק חירם עם הגדוד של הצנחנים, והוא חבר אליו ומבקש איפה אתה צריך אותנו, ואז מתחלקים, הולכים כל טנק למקום אחר, ומתחילים לעשות את העבודה הנפלאה הזאת, להציל אנשים, ולא רק, גם להציל חיילים. אני לא יודע מה היה קורה לאותם חיילים באותו יום, אם סלמן לא היה מגיע, סיפרו לנו שהגיעו לבית, שלא היו מוכנים, היו עושה הכל עם נשק שתי מחסניות, הם גם חשבו שאולי מחבל שניים, אבל לא עשרות ומאות, וסלמן שהגיעו שלושת הטנקים לבארי, והתחילו ממש להפציץ את המחבלים, הם עצרו אותם, והצליחו אמת להציל את בארי. אני אומר, אם סלמן לא היה מגיע באותו יום לבארי, אין היום בארי.
שוב, זה גם הדברים הקטנים האלה, הוא בחר דווקא בבארי, באזור אש הכי מסוכן שיש, נכון לאותו רגע, הוא הלך לבארי.
כן, הוא תוך כדי...
החיילים שלו במקומות אחרים, חלק איתו בבארי, אבל לא משנה מה, הוא בבארי.
תוך כדי ההתקשרות שלו, הוא הבין שבבארי זה המצב המסובך ביותר, והוא החליט, אני הולך לבארי, תנו לי את בארי. הוא מפקד, הוא יודע מה לעשות, אכפת לו, תנו לי את בארי, את המקום מסוכן. סלמיד תמיד בחר את המשימות הקשות בשבילו. ובאמת באותו יום עד שעות הצהריים, עד שעה 4, היו 19 טנקים בעוטף מהגדוד שלו. וזאת כמות טובה, באמת הצליחו לבלום ולעזור.
לא פחדתם, הרי אתם מכירים אותו. אתם יודעים, זה הילד שלכם שקופץ ראשון, שמתנדב ראשון. לא פחדתם בשעה 7 בבוקר ביום שבת שהוא אמר לכם, אני הולך לדרום?
אנחנו פחדנו, אבל לא בדרגה הזאת כמו שנכנס לעזה. כי לא הבנו, גם אנחנו לא הבנו את הגודל של האירוע, כאילו כמה מחבלים. רק כאילו לקראת הערב, כל המדינה, רק לקראת הערב התחילה להבין את הכמות הגדולה של המחבלים ואת הכמות הגדולה של ההרוגים.
גם לתחושתי יש משהו ספציפית בסלמן שהוא משדר חוזק, שהוא צעיר, הוא חזק, הוא מנהיג, כן. הוא עמוד התווך, לא יקרה לו שום דבר. זה איזושהי אשליה כזאת, איזשהו מנגנון הגנה שמגן עלינו, שאומר לך, לא, למגד הזה, הגבר הזה, לא יקרה לו שום דבר.
ככה הוא חשב, וככה החיילים שלו חשבו, אבל, תשמעי, בזמן מלחמה, כמה שאתה גיבור, גם אתה פגיע. אין פה חוכמות. אבל מה שעשה סלמן, איך נתן את הביטחון לחיילים וכולם וכל החיילים שבאו אלינו וסיפרו, אנחנו אחרי סלמן בעיניים עצומות. זה מפקד שהולכים אחריו בלי להסס. בלי להסס, ממש. סלמן אומר, אחריי. אחריי. כאילו תמיד הוא ראשון וכולם אחריו. ואמרו לי, זה שאנחנו אחרי סלמן, אנחנו מרגישים בביטחון.
כן.
כי איפה שיש סלמן, אנחנו מנצחים.
הצלחת לדבר איתו תוך כדי בימי חילוץ? אלו היו סך הכל 4 ימים, נכון? 4 ימים של לחימה קשים בדרום. אני מדברת עוד לפני כמובן הכניסה לעזה.
הוא היה עונה לי כל הזמן, אבא, הכל בסדר.
רק בהודעות.
רק הודעות, כן, שיחות אין. לא יכל, כי לא היה לו זמן, הוא היה עסוק במלאכה יותר חשובה להציל אנשים.
בדיעבד, הוא סיפר לכם אולי כשהוא חזר הביתה לאיזה שהם הפסקות קצרות?
לא חזר, הוא משביעו לאוקטובר. עד שנפל, לא חזר הביתה.
וואו, לא חזר.
דיברנו אולי פעמיים, שלוש שיחה רגילה, אבל הרוב זה רק הודעות. אין, הוא היה כל כך עסוק, והיה אכפת לו להכין את הגדוד שלו, היה חשוב יותר. הייתי שלח לו הודעה, נגיד בבוקר, היה עולה לי בערב. הוא רצה שהגדוד יהיה מוכן לקרב.
לא יאומן. אז באמת ככה, כמו שהוא מצא כמה דקות להרים אליכם טלפון, אז בעיצומה של המלחמה הוא גם מצא כמה דקות להרים שיחת טלפון לאביו של רב סרן רס פרץ, שהוא יליד אפולה כאן קרוב, שפיקד על הפלסם בגדוד 51 בחטיבת גולני. אני רוצה רגע שנשמע את השיחה.
רוני, ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר איתך סלמן, היום מגד 53, הייתי סמגד 13.
אהלן, סלמן, מה שלומך?
התקשרתי להשתתף בצערכם, ולבקש סליחה על זה שבתקופה, בשבועיים האחרונים, לא הצלחתי להרים את הטלפון. היה לי חשוב אישית להרים לך את הטלפון ולשוחח איתך. ואני מתחייב שאני אסיים הכל, אני אבוא ואני אפגוש אותך, אני אפגוש את האמא, ואני אהיה לידכם ולצדכם, מכאן ועד עולם. אז הוא היה פיסה ממני, וזה לא פשוט לי, ומה שאני עושה, אני עושה למענו, אני עושה למען כל מי שנפגע, ולמען עם ישראל, ואני אוהב אתכם מאוד.
אפשר להבין באמת כל כך הרבה מהשיחה הזאת, אבל סלמן התחייב להגיע לבית של רז, להורים, לפגוש את ההורים, לספר להם מה היה, ומה שקרה בפועל זה שהם הגיעו אליכם, לאחר שסלמן נפל, לחלוק איתכם שותפות גורל.
אז האבא רוני פרץ, אז באמת בשבעה הוא הגיע אלינו, והייתה לנו פגישה כל כך מרגשת, והוא אמר, סלמן רצה לבוא אליי, אבל איזה, כאילו, הגורל הזה שאני בא עכשיו לנחם, וזהו שאני, כאילו, איבדתי שני בנים, לא רק את רז, אלא גם את סלמן.
שמעתי את אבא של רוני שאמר שבדיוק כמו שבישרו לו אותו כאב שבישרו לו על רז, כך גם הוא הרגיש כשבישרו לו על סלמן.
כן, זאת הרגשה שלו גם סיפר לנו. אנחנו כבר נפגשנו פעמיים שלוש, היינו אצלם בבית, וגם הלכנו, נחמנו ושומרים על קשר.
סלמן סיפר לך על הקשר שהיה לו עם רז?
לא, לא.
אתם.
סלמן, כאילו, לא היה לו את הזמן להתחיל להגיד לי, אבא, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. גם את תומר גרינברג, המגד 13. גם, כאילו, אם הוא יבוא אליי הביתה, שהיה מסכן פעם בשבועיים חוזר הביתה, והוא צריך לתת לבן שלו, לאישה, והיה בא אלינו, נגיד, לשעה, שלשבת איתנו, לשאול כל אחד מה שלומו, ולשוחח על הדברים, כאילו, אקטואליים של הבית, אז אם הוא יתחיל לספר על הצבא, ומה עשה ומה לא עשה, אז מי החברים, מי לא חברים, את מי ביקר, את מי לא ביקר, אז ככה לא נדבר על מה שקשור לבית.
איך באמת היו נראים מהסופי שבוע שלו? לפני המלחמה, בתור מגד עסוק, מגיע סוף שבוע.
באמת, גם בסוף השבוע הוא היה עסוק. הוא היה בא אלינו, נגיד, היינו מדברים 5 דקות, פתאום הטלפון מצלצל, 5 דקות שיחה. אז חוזרים לדבר, עוד פעם הטלפון מצלצל. היה לוקח את הבן שלו, היה דואג לקחת את הבן שלו למי בבי בירקה, כדי שיפצה אותו על זה שהוא לא נמצא שבועיים, ומשחק איתו, ויושב איתו, וכאילו, מין פיצוי כזה. וגם עם האישה שלוקח אותה לארוחה ככה לשבת ביחד, אבל ולבוא אלינו, אבל הוא לא הספיק גם כאילו לתת מענה לכל המפגשים החברתיים בכפר.
כן.
בגלל האילוצים, הצבא היה אצלו עדיפות א', אחר כך שאר הדברים.
אז באמת אמרת שהוא מהשבעה באוקטובר לא היה בבית, וכמה ימים לפני שהוא נפל, אתם נסעתם לדרום. הייתה ואשתך והרין.
לא, אני לא נסעתי.
המשפחה שלו.
אמא, אשתו, שני אחים ואחות אחת. אני נשארתי עם החוסם, אמרתי לך, יש לי ילד נכה. ולא רציתי לקחת אותו, כי לא ידעתי שם איך הטופוגרפיה של המקום, קל, נגיש, לא נגיש, ואולי, לא יודע, יהיה משהו מה נעשה עם הילד. וגם האחות לא למר, רזינה, נשארה עם הבן שלו, הוא לא רצה שהבן שלו יגיע בשום אופן, ויראה וישמע את הדברים. אז נשארנו בבית, ושאר המשפחה הלכה עם עוד כ10 צעירים בכפר, שנסעו באותו ערב, שבת, מוצאי שבת, נסעו אליהם לדרום, לאופקים, ועשו ארוחת ערב קשירה לכל הגדוד, שם שמחו אותם. ותביני, סלמן, מתוך דאגה, הוא אכל אחרון. קודם כל, דאג שכולם יאכלו. ואימא שלו סיפרה שהייתה רודפת אחריו עם חתיכת הבשר. סלמן, קח את זה ממני, קח את זה ממני. היא רוצה לוודא שהוא אוכל משהו, ורק בסוף הלילה, והוא גם בא עוד חבר'ה שלו, כאילו חיילים שהוא היה בקשר איתם, באו אליו, כאילו היה מין מפגש, ולא יודע איך, אני אולי אגיד את זה ככה בצורה פשוטה, מפגש אחרון. כאילו משהו כאילו לא תוכנן מלמעלה, כאילו שכולם באו להיפרד ממנו.
מפגש אחרון, ממש מפגש אחרון.
וחמישה ימים בחמישי בבוקר הוא נפל.
קופצים לאש, מה כבר רצינו לבקש, לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר, אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות עבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא, רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. אין אוויר בשמיים, איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לשחות, במים לא רואים מעות, במים ישקעו חולות שזוכים רק בלילות, עולים קולות ושאלות עבודות מחפשות תשובה, בקרוב זה בא, רסיסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בכיסים, אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. עכשיו זה בא, רסיסים, למה זיכרונות נמסים, כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא
מה אתם יודעים על נסיבות הנפילה שלו?
אז סלמן ששמע את שיחת הקשר המפורסמת, סלמן שהייתה לו את שיחת הקשר המפורסמת, כן. בינו לבין תומר, בגד 13, אז הוא הלך עם 4 טנקים כדי להציל ולתת חיפוי, ותוך כדי המלחמה זה היה 2:30 בשעות הבוקר המוקדמות, היה חושך. הסלמן היה צריך כאילו לצאת קצת מהטנק כדי לראות מאיפה יש בה, כדי לכוון את הבגזים של הטנק. ובדיוק כשהוא יצא מהטנק, אז הוא חטף את הרסיס מתחת לבית השכי, שזה מקום לא מוגן, וזה ממש הכי קרוב ללב.
כן.
והוא מסכן, הוא נכנס בתוך הטנק ואמר נפגעתי, אז ביקש חוסם עורקים, כי הוא לא ידע גם איפה נפגע, ואז המפקד שהיה איתו, אמר לי, כאילו, רק סובבתי להביא את החוסם, אני מסתכל על סלמן, זהו,
וואו.
גמור. כאילו, עניין של דקה.
הוא היחיד שנפל מהגדוד שלו במקרה הזה?
הוא היחיד שנפל בגדוד בתקרית
הספציפי.
הזאת, באירוע הזה, והוא הראשון שנפל בגדוד שלו. המגד הוא הראשון שנפל.
הוא היה בכיר ביותר עד לאותו רגע שנפל.
כן, כן.
המגד הראשון שנפל. כן. ואיפה זה עזה. תפס אותך רגע בשורה הקשה מכל, איפה אתה היית? מתי זה היה?
אני בשבע וחצי בבוקר, אני מתארגן לקחת את הבת לבית הספר, ובדרך גם את הנכד עימד הקטן למשפחתון. אז הם באוטו שלי, אני רואה רכב עולה, אני מסתכל שזה מנהל מחלקת החינוך של המועצה, אומר מה הוא צריך אותי על הבוקר. אז הוא מתקרב, אני רואה אחריו עוד מכונית.
לא הבנת באותו רגע?
לא, אותו רגע לא קלטתי, הוא אמר לי ככה בסימניית תמתין, אבל מתי קלטתי? שראיתי את הרכב השני שיש בו אנשי צבא. שראיתי את אנשי הצבא, ואני יודע שבכלל אנשי צבא באים עם נציג המועצה, אז ישר כאילו הייתה לי את השנייה הזאת שזהו, סלמן הלך. עכשיו הם ניסו בהתחלה להגיד סלמן נפצע, אבל אמרתם סלמן נפצע, אתם לא באים אלינו. אז אני לא אוהב את הסיפורים האלה. ואני מבין שזה ככה בצבא, זה מתחיל נפצע בצורה קשה.
ואיך מבשרים לכולם בתור רב המשפחה? איך אתה מבשר את זה לאשתך, לילדים?
אומר, האמת, הם לא אמרו לי את זה ספציפי. הם חיכו עד שכל המשפחה התאספה. אשתו באותו יום נסעה ללימודים, אז הקשתי אותה, אתה חזרי, אני צריך אותך בבית. היא ניסתה להבין מה אמרת, אתה חזרי, שתגיע, נספר לך. והיא באה כמו משוגעת, כי גם היא קלטה, מה שהבנת אחר כך, גם היא קלטה שמשהו לא בסדר עם סלמן. גם האח השני שהיה בעבודה, אז חיכו עד שכולם הגיעו, ישבנו כזה. אחרי שראו שכולם נמצאים, אז קם נציג הצבא והודיע את ההודעה המרה הזאת שאנחנו מצטערים, סלמן נפל. זה היה כאילו רגע של בום כזה שקשה לתאר איזה... אני אישית, אני כבר, באמת אמרתי לך, אני כבר שעה לפני, הייתה לי את הרגשה שזהו... אין, סלמן כבר הלך, וזה רק כאילו מנסים כאילו לתת לנו להירגע לאט לאט, שיתנו לנו את זה ברוגע ולא כיבום פעם אחת. זה מה שהיה.
אתה היום מצליח להבין שהוא לא יהיה פה יותר?
אני יודע, אבל אני גם אומר סלמן לא הלך, סלמן עוד חי, סלמן איתנו. זה שאנחנו עד היום מדברים... אנחנו רואים את התמונות, רואים את הסרטונים, רואים את כל אנשים שמתקשרים, כל יום מתקשר אלינו עוד מישהו, או שאני פוגש אנשים שמראים לי הודעות ותמונות ושיחות שלהם איתו. סלמן חי, קיים.
מה אתה מאמין שאיפה הוא עכשיו?
לפי הדת שלנו או לפי ה...
לפי מה שאתה מאמין.
טוב, אז לפי האמונה הדרוזית, ברגע שאדם מת, אז הנשמה שלו עוברת לתינוק שנולד באותה שנייה. ואז כאילו הוא ממשיך את הגלגול השני שלו. לפי האמונה השנייה שסלמן, היות והוא גיבור, אז הוא נמצא למעלה בשמיים ליד אלוהים, כי הוא בוחר אותם, את הטובים שהוא איתו למעלה. אז לא משנה איפה, אני מאמין שסלמן נמצא בידיים טובות, במקום טוב, במקום שראוי לו להיות בו.
אבל יש לך ככה איזושהי תחושת בטן?
תשמעי, מה... זה קשה, אני אגיד לך את האמת, קשה לקבל את זה עד היום הזה שסלמן איננו. אין. זהו, אני מדמיין אותו, כאילו, אפילו בלילות, שאני אומר להם בלילות שאני... מנסה לשוחח איתו, להתעץ איתו, לשמוע אותו. האם זה טוב ככה מה שאנחנו עושים? האם זה מתאים לך? האם אנחנו עושים את מה שמגיע לך לעשות? ואני מקבל את ההרגשה הזאת שכן, תמשיכו בזה.
זאת אומרת שהמקום שאתם נמצאים בו עכשיו, של ההנצחות, של הללכת, לדבר, כל השיחות שאתה שומע מכולם, יש לך תחושה שאתה, שהוא ככה מאמין שזאת הדרך שצריכה להיות. בדיוק מה שאתם עושים עכשיו, למרות שאתם משפחה שלא רגילה לזה.
בדיוק.
משפחה מאוד צנועה.
בדיוק. אנחנו, באמת, אני לא רגיל לצאת ככה אל המקומות הרחוקים, לדבר, אוקיי, לעמוד בפני אנשים, אני מורה, יש לי את זה, אין לי את הבעיה, אבל פה אתה כאילו צריך לדבר על הבן שלך, אתה צריך לשדר עוצמה, כמו שסלמן שידר, ואתה חייב להיות חזק כמו סלמן, כי זאת המורשת שלו, אנחנו חייבים להיות חזקים, ואוי ואבוי לנו אם נהיה חלשים, אבל אני מרגיש שכן, סלמן מסכים מאוד עם מה שאנחנו עושים, וכל המדינה צריכה להכיר את סלמן, לא רק אנחנו, לא רק אנשי הכפר, לא רק את האנשים שכיר אותו, גם מי שלא הכיר אותו, צריך להכיר איזה ילד יש לנו.
זה עוד בטוח שאנחנו נלמד עליו בספרי ההיסטוריה, אבל מי לימד אותו ככה להיות חזק וגיבור? אתה או שדווקא אתה לוקח ממנו את ההשראה מרוב שהוא, אתה יודע, מודל לחיקוי?
תשמעי, אני לא מתוך התגאות, אבל יש הרבה דברים משותפים ביני לבינו, והרבה אנשים, מיוחד בצבא, שפוגשים אותי ויושבים איתי ודמים איתי, אומרים לי, תשמע, אנחנו רואים את סלמן מדבר, כאילו, או את ההתנהגויות של סלמן, מה שאתה עושה, ככה סלמן היה עושה. אז יש דברים שלקח מהבית, ויש דברים משלו. כאילו, משלו, כאילו, הוא פתח את זה עם הזמן. כאילו, זה שהיה בקציני ים, זה שהלך למקום שלא הכיר אף אחד, והיה צריך להסתדר, והיה צריך ללמוד בכוחות עצמו, היה צריך להיות מצוין, היה צריך להוכיח לכולם שאני טוב מאוד, גם בצבא, בכל המקומות, אז יש דברים, יש לו את הבסיס הטוב, אבל הוא גם פתח לעצמו עוד דברים.
אני אשאל אותך את השאלה המתבקשת והקשה. מה היית מעדיף? שהוא לא יהיה כזה גיבור ויהיה איתכם עכשיו ועם עם אשתו ועם הילד? או שיהיה גיבור כמו שהוא היה ובאמת ייפול בסיפור גבורה בלתי יומן?
שאלה קשה. באמת כבר שאלו אותי את השאלה הזאת. ואמרתי להם, סלמן בחר להיות קצין. ואז ברור, אם הוא בחר את התפקיד הזה, אז יש לזה את היתרונות ואת החסרונות. החסרונות שיש מלחמה. סלמן היה גם לפני זה במלחמה בצוק איתן בעזה. הוא היה. היה 50 יום. הוא ואח שלו, תאמר. ושניהם חזו בשלום. סלמן היה בבארי. בבארי גם נהרגו קצינים. חברים שלו. וסלמן נשאר בחיים. אבל זה שאני מעדיף, לא מעדיף, זה לא משהו שנתון בידיי. כאילו, אם סלמן בחר את הדרך הזאת להיות מפקד, אז צריך גם תמיד לחשוב שסלמן יכול להיות במלחמה, או כל אירוע מסוים שקשור לצבא, ויכול להיות שסלמן ייפול. אבל סלמן, כאילו, זהו סוג של גיבור, שהוא, אבל נכון נפל, זה כואב, זה מצער, אבל הוא נתן השראה להמון חיילים, להמון אנשים, אנחנו נהיה כמו סלמן.
שזה באמת משהו לא מובן מאליו בכלל, להקריב את עצמך למען משהו שהוא יותר גדול ממך. מה אתה חושב שהוא היה אומר עכשיו על המצב במדינה? היה שווה?
מבחינה צבאית, תשמעי, היה שווה, כי מה שראה סלמן, והוא אמר את זה, מה שראה בבארי, זה גרם לו ללכת לתוך עזה ולהחזיר להם על כל הפגיעות שעשו לנו, לאזרחים, לחיילים, ואת המראות שהוא ראה, הוא לא ישכח. אנחנו לא דיברנו הרבה על המראות, אבל אמר לי, אבא, כמה שאני אספר, זה לא יגיד את האמת, מה שראינו. אבל היה מצב כל כך כאילו קשה, נוראי, שכמו שאמר סלמן, קשה לתאר את זה.
אבל זה באמת בשבעה באוקטובר. יש לנו ככה עוד מדינה שהייתה לפני כן.
כן.
מה הוא היה אומר על המצב? הוא היה מודאג או שהוא היה אופטימי?
לא, הוא היה מודאג. מה שיחה מסוימת בינינו, כאילו, הוא היה מודאג. כל ההפגנות האלה, הבעד והנגד, וכל ההתחככויות האלה, ושכמעט הרימו ידיים זה על זה, והיינו על סף מלחמת אזרחים, זה היה מצב מסוכן. אבל אני אומר, המצב של המלחמה, זה שינה קצת, זה אחד את העם, והסלמן בשטח הכינוס שדיבר על העם, ואני, אמת, אני תמיד, אני אוהב שישמעו את זה, בקול שלו, שסלמן פונה לעם ואומר, אני שואל לכם את החיזוקים שלי, זו העת להיות מאוחדים, להיות ביחד, כי רק ביחד נעלה לנצח. אמת, דברים מהממים.
שאנחנו גם נשמע אותם.
כן, וסלמן, אמת התכוון, בואו נעזוב את השטויות, בואו נתאחד למען מטרה אחת, להציל את המדינה ולהציל את עצמנו. וכל עם ישראל שבא אלינו לשבעה לנחם ואחר כך, כולם אמרו, כאילו, שמענו מנהיג שחסר לנו במדינה. חסר לנו מנהיג כזה שקם, כן. מדבר מהלב ומצליח להשפיע. ומי שבא אמר לי, אני שמעתי אותו, זה נגע לי בלב, ואני בא לנחם רק בזכות הדברים שאמר סלמן.
גם אצלך התגבר הכל תגיד לי שאתה עכשיו בקרב בינך לבין האגו והלב ובלילות זה קשה אתה נשבעת לי שאני לא אראה אותך יותר בחיים אני מוכלת לך ומאחלת לך שתדע רק ימים מאושרים כי לפעמים אני מתעוררת באמצע הלילה ומחפשת אותך לידי אהובי אהובי אם שואלים תגיד שהכל מלמעלה תגיד שהכל אבל הלב שלי מקשיב רק לך אולי גם אצלך כאב מתגנב בלילות לסמיכה זה לא קל להילחם אני הבטחתי להם שאני לא אבכה על זה יותר בחיים ואם תבוא בחלום אולי תגיד לי שלום וזה יחזיק אותי עוד כמה ימים כי לפעמים אני מתעוררת באמצע הלילה ומחפשת אותך לידי אהובי ואם שואלים תגיד שהכל בלמעלה תגיד שהכל בגלל לפעמים זה חוזר, גם כדורים לא עוזר. מתי תצא מהראש לתמיד? אני מוכלת לך ומאחלת לך שנוכל להתאהב שוב בתי. כי לפעמים אני מתעוררת באמצע הלילה, מחפשת אותך.
עמד, מה שומר עליך? מה עושה אותך יותר חזק? הרי עכשיו אתה גם אב המשפחה מלפני כן, אבל אתה גם תופס את התפקיד של סלמן.
כן.
אתה בעצם לקחת באיזשהו מובן תחת חסותך את עמד הקטן, את הבן של סלמן. מה שומר עליך חזק? מה השיחות שלך עם עצמך בלילה?
אז מה שעושה יותר חזק זה לא רק העניין של סלמן, זה מתחיל מ-2005, מהרגע שחוסם חלה. ושזה שאני מלווה אותו 20 שנה כבר במחלה, עם כל האשפוזים, עם כל הנסיעות לחיפה, לתל אביב, לירושלים, לכל בתי החולים, לכל הבדיקות, לכל המקומות. אז אני מאז, כאילו זה התחיל, שאני דואג לבן שלי הזה, ואני לא עוזב אותו. לא סתם אלוהים בחר בי להיות האבא של הילד הזה, החולה, כי הוא, אם נתן לי את הילד הזה, אז הוא אמר שאני יכול לטפל פה, יכול לתת לו את המענה, להיות לידו ולדאוג. וגם אותו דבר סלמן, כאילו שרצה גם להיות כמוני, ושניסה כל הפעמים, אבא אני רוצה לעזור, רוצה לתמוך, וגם שהיה בצבא והבן שלו נולד, וגם אותו דבר אנחנו ממשיכים לחבק את האישה ואת הילד, אז מאז זה משם התחיל, זה נמשך וזה מתחזק. כאילו עכשיו יש לי כאילו את המשפחה הגרעינית, את חוסם, ואת המשפחה, את האלמנה ואת הנכד. זאת משימה קשה מאוד, אבל אני מאמין שאני יכול לעמוד בזה. זה מתוך אמונה שאת הכוח שלי זה קיים וזה מתעצם בזכות סלמן.
אז יש באמת ככה את הדברים שמחזיקים אותך, בעצם היותך בן אדם חזק, ויש גם את הדברים שאתה מקבל ככה מסביב, אתם עדיין מרגישים עטופים, כמו שהרגשתם בעת נפילתו?
אמת כן, כאילו עדיין אנשים מגיעים, מתקשרים, הודעות, אמת, מכל הארץ, אנשים טובים, מלא לנו במדינה אנשים טובים, מה שתרצו, מה שאתם צריכים, רק תתקשרו, אנחנו מגיעים אליכם, אם אתם רוצים בא לכם לצאת גם מהבית, אנחנו נארגם לכם, ככה מקום רגוע, שתבואו קצת לשבת, להירגע, מהכפר, מלא אנשים שדואגים ואכפת להם, מלא.
אתם בקשר עם משפחות נוספות של נופלים?
כן, משפחת גרינברג, אנחנו בקשר נפגשים, משפחת פרץ, אמרתי לך, היינו אצלם, ובאו אלינו, ונפגשים, אנחנו שומרים על קשר, ועוד, כאילו, איפה שמזדמן, ואני יכול לבקר, אני הולך מבקר.
כל המשפחה שלכם? אתם הרי 5 ילדים עכשיו.
כן, כן, כמעט, לא את הכל, לא כולם יוצאים ביחד, כי יש לי גם את המגבלה עם חוסם, שאני כן. לא יכול לקחת לכל מקום, בגלל הניידות, אבל אני משתדל גם לקחת אותו שיהיה בעניינים, ואם תראי את אני אראה אחר כך את התמונה של ביום שישי שהיינו בקיסריה, במופע אופניים לבעלי צרכים מיוחדים, שהחבר'ה מקיסריה, החבר'ה המצוינים האלה שתרמו אופניים לבעלי צרכים מיוחדים ועשו להם יום סי כזה, את צריכה לראות למשל את דדו, תת-אלוף, איך הוא מחבק את חוסם, זה גם, הם מנסים לתת לו כוח לחוסם, לחזק אותו, אנחנו גם איתך, וזה עושה לו טוב.
איך באמת נולד הרעיון הזה של מרוץ האופניים בקיסריה?
אז בשבעה שבאו אלינו החבר'ה מהחברה לפיתוח קיסריה, ביחד איתה מגיע גם השר לשעבר משה כחלון, אנחנו מדברים על סלמן ומה סלמן היה עושה. אז בין היתר דיברנו על סלמן שהיה מזמין לבסיסים, היה מזמין את בעלי הצרכים המיוחדים בגלל השפעה של אח שלו, היה מביא אותם כאילו ליום אחד, מלביש אותם בגדי צבא, מכניס אותם לטנקים, נותן להם הרגשה טובה ועושה להם, משמח אותם בפשטות. ואז פונים לחוסם ושואלים אותו, חוסם, מה היית רוצה עכשיו? אז אמת, אמר, בא לי אופניים. למרות הצרכים המיוחדים, בא לי אופניים. ואז משה כחלון עומד ואומר לי, עמד, קיבלת חוסם, תביא לי 10 ילדים, בעלי צרכים מיוחדים, קיבלת 10 אופניים, אנחנו נארגן להם גם מדריכים, גם מה שצריך, ואמת, יש לי קבוצה בכפר שאנחנו מקלוחים אותם כל שבוע לנהריה, מתאמנים, עושים סיור עם האופניים שלהם, קנו להם אופניים לכל אחד את הזוג המתאים, גם חוסם, ובשישי האחרון עשו להם יום סי כזה בקיסריה, זה היה מהמם.
מה היו התחושות באמת? הרי אתם הייתם באור הזרקורים, הכל היה סביבכם, סביב סלמן. תתאר לי רגע מה היה לכם שם באמת.
תשמעי, זה... קודם כל זה עוד פעם, זה מעצים, זה מחזק, לראות איך כולם עוטפים אותך, ורוצים לעשות כמה שיותר דברים טובים, בדיוק איך שסלמן רצה. ואני מאמין, אם סלמן היה נמצא, גם הוא היה שמח, שתסתכלו הנה, גם מישהו דואג לבעלי צרכים מיוחדים כמוני. זה היה משמח אותו ממש, זה שמח אותנו, זה גרם לנו... ממש הנאה רצינית, וגם המשפחות שהיו איתנו, המשפחות של ילדים על צרכים מיוחדים, איך דיברו וכמה תודות אמרו שם לאנשים, איך הילדים שלהם היו כל כך שמחים, זה משהו שמחמם את הלב.
רין אשתו גם הייתה, נכון?
כן, גם רין וגם עמד הקטן.
איך היא עכשיו? מה מצבה?
עדיין מתקשה לעכל, מתקשה להבין, קשה לה מאוד, היא נכנסת לבית שלה, פתאום אין סלמן, רק תמונות.
מי הוא זוג צעיר, שהיה בתחילה דרכו?
כן, היא בת 27.
בת 27.
כן, הוא 33, והיא צריכה לשבת בבית עם אמת הקטן לבד, כאילו, נכון שאנחנו הולכים אליה, וגם ההורים שלה באים, וגם כאילו, החברים של המשפחה, אבל זהו, כל אחד עניין של שעה, שעתיים, אבל יש לה את הזמן שהיא יושבת לבד, וזה קשה, קשה ממש.
הוא השאיר גם אחריו, כשהוא היה בחיים, הוא מילא תפקיד כל כך חשוב, עמוד התווך, מישהו שאפשר להישען עליו, מישהו שמסדר את הכל.
נכון, נכון.
עכשיו זה ממש כמו ללמוד ללכת מחדש.
כן, כן, עכשיו היא צריכה להתארגן, האישה, לגדל את הילד, נכון בעזרתנו, אבל היא העיקר, היא עכשיו יש לה משימה קשה, כאילו גם לגדל אותו, וגם עם הזמן היא צריכה להסביר לו את כל הדברים, מי היה אבא שלו.
כל מוצא שבת חשבתי רק עלינו, איזו שבת הייתה, אה? הכל ישב בול רק בשבילנו ואיזה ראש היינו היה מצחיק לראות אותך שיקורה וגם אחרי זה במיטה היית הכי טובה אני מחור, אני חסר תקנה אני אוהב גם את השתיקות איתך אז מה עכשיו? למה את נוגעת? מאמי? הכל ישב בול למה את שגעת אותי? הופכת אותי ללא נורמלי אני לא מוצא את הגבול לוותר עליי שוב אז מה? זהו ככה מתקפלים יש יש אצלך עולם, יש לך פה חיים. זה לא מילים אחרונות, אבל אם כן, את בשלך, אני בשלי, כפרת אבונות. אני אמצא חיים, כמו שאת אומרת, כשאת מתעצבנת.
תקשיבי רגע.
אז מה עכשיו? למה את נוגעת במין? הכל ישב בו, למה את שגעת אותי? הפכת אותי ללנו ואני, אני לא מוצא את הגבול ולמטר עליי אז אבטר עליי שוב.
אתה חושב קדימה על עוד 15 שנים בערך שעימד הקטן יהיה בגיל 18?
השאלה אם נשאר בחיים עד אז.
זה נקווה לטוב, אבל...
זהו, אבל...
עד 120.
זה רק, נכון, זה רק אלוהים מחליט, אבל...
אתה תסכים לו להתגייס לקרבי?
כן.
כי למה?
מה למה? קודם כל, זאת המדינה שלנו ושלכם. ואם כל אחד יתחיל להגיד, לא, את הבן שלי לא, ואת הבן שלי לא, אז אוקיי, אז מי יתגייס? מי יגן על המדינה? אם אני לא אשלח את סלמן למלחמה, אז מי ילך למלחמה? אם אין לנו את הגיבורים האלה כמו סלמן, ויש לנו בצבא כל כך ממש קצינים שהם, וחיילים שהם גיבורים, ואנחנו רואים המון כתבות על... איזה קצינים ואיך נלחמו, וגם חיילות למופת, אז איזה מדינה אנחנו?
כן, זה בוודאי, אבל זה באמת ככה, לקו סותכם, זה לא, לא מובן מאליו בכלל. לסיום, אם סלמן היה שומע אותך עכשיו, מה היית רוצה להגיד לו?
המון דברים. אחד, אתה חסר לנו. ממש חסר. אנחנו רוצים לראות את הבחור החייכן, הדואג, שבא ושואל, אבא, מה צריך? אבא, מה לעשות? ודווקא לעשות את העבודות שאני לא אהבתי לעשות, עבודות הרכבה הקטנות, שהוא תמיד היה אליי לבית בסוף שבוע, והיינו צריכים להכין לחוסם את דברים, והיה יושב על הרצפה, ומפרק, ומרכיב, ומסדר לנו. אמת חסר לנו. חסר.
עימד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על זה שהגעת הן על האולפן. אני רוצה גם להגיד תודה בשם כל עם ישראל שזכינו לגיבור כזה, שיחיה בקרבנו 33 שנים. וברשותך אני רוצה לסיים עם מסר של סלמן עבור עם ישראל.
אני שולח לכם את החיזוקים שלי, ואני מצפה מכם, עם ישראל, מצפה מכם להמשיך להיות מאוחדים, להמשיך להיות חסונים, להמשיך להיות מלוכדים, כי רק ביחד, נדע לנצח, כי כוחנו באחדותנו, אין לנו ברירה אחרת. זה העת להיות ביחד, זה העת להתאחד, זה העת לתמוך אחד בשני ולהוביל למטרה אחת, ניצחון. אין לנו ברירה אחרת, ניצחון.
עם חיוך של מלאכים
תמשיכי.
תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות.
יש דברים שאסור לראות,
תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים,
גיבור של העולם.